רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. שלושים שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. מזמין אתכם להיות חלק מהמסע המוזיקלי שלו. הופעת בכורה של האלבום ביחד ננצח, 14 בינואר בבית היוצר בנמל תל אביב. בואו להנות מערב מלא רגש ומוזיקה שנכנסת ללב. המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל, האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל, עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים בעימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים, בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, קול נותן.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3630. עצמה לבני ובנות גיל הזהב ואמצע החיים, בהגשת נעמי חייקר.
אוקיי, אנחנו איתכם, אנחנו כאן, אחר צהריים טובים, מאזינות ומאזינים. אנחנו נבלה כאן יחד שעה קלה. זמן זהב, תוכנית שעוסקת בחשיבה חיובית, העצמה והגשמה לבני ובנות הגיל השלישי ואמצע החיים. אני בטוחה, מאזינים ומאזינות, שקבלו כאן כלים לחיים אפקטיביים וטובים יותר בתחומי החיים השונים. היום אנחנו עומדים להפליג לעומק של אחד הנושאים המסתוריים והמעניינים ביותר שכולנו שותפים לו, מסע הנשמה. אולי זו פעם ראשונה שאתם שומעים על המושג הזה, ואולי הוא מוכר לכם, אבל אני מבטיחה לכם דבר אחד. הערב הזה יגרום לכם לעצור, לחשוב ולשאול את עצמכם שאלות על המשמעות העמוקה של החיים. השיחה הזאת היא לא רק עבור מי שמתחבר לעולם הרוחני. לדעתי, גם אם אתם סקפטיים, אולי תופתעו לגלות כי כמה מהשאלות שאנחנו נדון בהן היום הן בעצם שאלות יומיומיות, שנוגעות לכולנו, לי, לכם, איך להתמודד עם אתגרים, איך למצוא סיפוק ומשמעות במה שאנחנו עושים, ואיך לחבר בין חיי היום-יום שלנו לעומק רגשי ורוחני. האורח שלי היום הוא קובי חיון, אדם שעוסק בדיוק בשאלות הללו, בהרצאות שלו, בייעוצים, הוא מסייע לאנשים לגלות מחדש את המשמעות של החיים, לחבר בין עולם הרוח לעולם החומר, ולשאול שאלות שמובילות לצמיחה אישית. לא משנה אם אתם רוצים להבין למה דברים קורים, בדרך שהם קורים, או פשוט אתם סקרנים לשמוע פרספקטיבה אחרת על החיים. זו בדיוק התוכנית בשבילכם. אז מי אני? שמי נעמי חייקי, אני מומחית לגיל השלישי, אני מרצה ובעלת קליניקה פרטית. מה שאני עושה, אני מסייעת לבני ובנות השלישי להגשים את עצמם ולחיות חיים מלאים, כי בכל גיל אפשר ורצוי לעשות זאת. אם יש לכם שאלה, תחפשו אותי או בדף הפייסבוק שלי ותשלחו לי הודעה. ומאוד חשוב, לפני שנתחיל בשיחה חשובה, אני רוצה להזכיר לכם מאזינים ומאזינות, כי השיח כאן הוא כללי, אינו מחליף בשום אופן ייעוץ מקצועי, וחשוב לפנות לאנשי מקצוע אם יש לכם איזושהי בעיה שנוגעת לכל מה שיאמר כאן היום. שלום וערב טוב, קובי חיון.
ערב טוב, מה נשמע? איזה כיף להתארח כאן.
איזה כיף שבאת, איזה כיף שהגעת כאן לאולפנים שלנו ברדיו סול. אני שמחה לארח אותך, קובי. ולפני שנתחיל בשיחה שלנו, אני אשמח מאוד שאתה דווקא תציג את עצמך.
אוקיי, אז תודה רבה. קודם כל...
רק להתקרב למיקרופון.
אוקיי, כן, או, אז...
זהו, יופי.
אז קוראים לי יעקב, קובי חיון. אני... נראה לי שאני אנטי תזה למתקשרים וכן הלאה.
כן.
ותכף גם תבינו למה. אז גדלתי בתל אביב, אני תמיד אומר שגדלתי בשוק לוינסקי, שזה ה... זה סיפור אחר מה שנקרא, לתוכנית אחרת. ובאיזשהו שלב, עכשיו קצין בצבא, אני איש מאוד שעשה מסלול, נקרא לזה המיין פריים של שירות בצבא, קצין בחיל האוויר, אחרי זה גם באגף התכנון וכן הלאה. עשיתי הרבה מאוד דברים, הייתי בקבע. ואז באיזשהו שלב בחיים שלי אני מתחיל לשאול את עצמי שאלות, משהו כמו גיל 22-23, אני מתחיל לשאול שאלות. והשאלה ששאלתי זה מה תכלית החיים. התחלתי משאלה הכי, נשמעת הכי בנאלית, כאילו באנו לפה, מתישהו בגיל 120 נעזוב, אז מה התכלית? למה באנו לעולם? וזה תהליך שהתחיל לקחת אותי והתחלתי לשאול את עצמי, רגע, שנייה, ברור לי שזה לא החומר ולא המעשה הפשוט ומה שאנחנו רואים וכן הלאה. הבנתי שיש משהו אחר. ואז התחלתי ללמוד רייקי. והשקעתי בזה גם המון ונהייתי מאסטר ברייקי. ומה שנקרא, כשאני לוקח משהו אני עושה אותו עד הסוף. והרגשתי שמשהו חסר לי. משהו לא הסתדר לי בקוביה. הבנתי אבל משהו אחד מהמסע הזה לעולם הרייקי, שיש איזה משהו שנקרא לו spirit. יש לזה רוח. רוחניות.
וואו, אתה כבר קופץ לעולם הנשמות, רגע.
לא, רגע, איזה עולם הנשמות. ואז הבנתי שחסר משהו, ואז התחלתי להתגלגל. עכשיו, אני רק מזכיר, אני קצין בצבא, בצהל, רב סרן, יום-יום, מתעסק בדברים הכי...
הכי ארציים.
בדיוק, הכי לא רוחניקי שנשמע. ואז התחלתי להתגלגל, סיימתי את המאסטר ברייקי, אני עד היום מאסטר רייקי, כי אי אפשר לקחת את זה ממני, והבנתי שזה לא זה. ואז התחלתי להתגלגל, ולאט לאט הגלתי למה שנקרא לספר הזוהר וכן הלאה, ואז התחלתי להיכנס לעולם הקבלה, ואז נכנסתי והתגלגלתי לעולם הנשמות, ואחד הדברים היפים זה שנשארתי מחובר לחומר. זאת אומרת, אם תשאלי אותי עכשיו מה המהות שלי, אז אני אגיד לך, אני מחבר בין עולמות. זאת אומרת, מצד אחד אני מתעסק בקבלה, ונרחיב על זה מה זה אומר וכן הלאה ומתקשר, אבל באותה מידה אני גם יועץ עסקי. אני עוסק בעולם החומר, אני מלווה חברות, אני מלווה ארגונים וכן הלאה, ולקח לי כמעט 30 שנה להבין איך אני עושה את הסינתזה הזאת בחיים שלי. זאת אומרת, איך אני יודע לחבר מצד אחד להיות במקום שהוא מאוד מאוד רוחני וכן הלאה, שנתי בנתי כזה וזה, אל מול בסוף להיות ארטקור, להיכנס לחברה, אני מגיע אלייך עכשיו מחברה שאני מלווה, ואנחנו מדברים שם על יעדים ומטרות ותוכנית עבודה ל-2025, ומצאתי את הקטע הזה של חיבור העולמות, וזה אני למעשה. זאת אומרת, אני יודע לקחת את שני העולמות האלה, לחבר אותם לאחד, אני מכניס המון ממדים כאלה לחיים שלי, ולמעשה היום אני יכול גם להגיד שאין כזה דבר רוח ואין כזה דבר חומר, זה משהו שהוא מחובר, אנחנו נדבר על זה בגוף שלנו, זה מחובר ביחד, וככה אני גם חי. עכשיו, לחבר את העולמות גם לקח אותי לעוד מקומות בחיים, כמו לחבר דתיים וחילונים, ואני בעצמי שאומר תורה ומצוות, חזרתי בתשובה, אבל אני גם גדלתי בתל אביב, בשנקים, מה שהחבר'ה אומרים, כאילו אני מכיר את העולם החילוני מכל הכיוונים, ואני היום עושה גם הרבה מאוד בחיבור בין אנשים וכן הלאה, וזה גם חלק מהמקצוע שלי, כי אני מאמן אישי, אני מאמן עסקי, אני עושה קבוצות, אני מרצה וכן הלאה. אז זה בערך אני.
אוקיי, אז הצגת את עצמך באמת לאורך ולרוחב, ואתה גם מאמן, גם יועץ עסקי, וגם מתקשר קבלי. זה כאילו...
זה בערך הטייטלים.
נכון? אז התחלת ואמרת שהתחלת בגיל 22, שזה גיל די צעיר, לשאול את עצמך, מה זה? למה הגענו לעולם הזה? קרה משהו בגיל הזה דווקא ששאלת את השאלה הזאת?
זהו, כשהיום שאני משחזר את זה, אז לא היה אירוע אחד שקרה. זאת אומרת, אני לא יכול לבוא ולהגיד, הייתה לי חוויה שממית, ירדה לי חללית, חייזרים או משהו כזה, ממש לא. אבל אני חושב שבאיזשהו שלב במעבר שבין השירות חובה להתחיל לחשוב מה אני רוצה לעשות בחיים, זה היה שלב שהתחלתי לשאול את עצמי, רגע, אז מה התכלית של החיים? כי הייתי צריך לקחת החלטות על האם אני עכשיו אשאר בצבא לאורך זמן, אני אשתחרר באיזשהו שלב, חתונה, למסד את הקשר, ואז אמרתי, רגע, שנייה, אני לא יכול להחליט, מה שנקרא בלשון הילדים, להחליט על החיים שלי לפני שאני מבין רגע מה המטרה. כאילו הייתי נורא לוגי פה, אני איש לוגי. וברגע שנכנסתי לקטע הזה של להבין את המטרה, אמרתי, רגע, שנייה, זה משהו שהוא גדול ממני, ואז התחלתי לחקור. זה מה שלקח לי. כלומר, דווקא הפרגמטיות הובילה אותי לשיחה הרבה יותר עמוקה של, אז מה תחליט? כאילו...
אז זה מעניין, כי באמת זה גיל צעיר לשאול את השאלה, אבל מעניין מאוד. אז בואו באמת נצלול לתוך הנושא שאליו התכנסנו, ואני אשאל אותך, מה זה נשמה למעשה? אנחנו מדברים הרבה על נשמה, על המושג המופשט הזה, ואנחנו חיים הרבה שנים, אבל אף אחד לא מדבר ומסביר מה זה. אז בוא, אני נותנת לך את הבמה להסביר לנו מה זאת נשמה.
אוקיי, אז אני אגיד במה זה לא.
מה זה לא? אתה מתחיל בשלילי.
כשאני אומר לאשתי נשמה שלי, זה לא. אוקיי. זה משהו אחר. אני אסביר רגע מה זה נשמה דרך רגע איזה שהסתכלות עלינו כבני אדם. ודיברנו גם לפני זה, אז אני תמיד נותן את הדוגמה של בית עלמין או הלוויה או משהו כזה, כשאנחנו מסתכלים, יש מעמד מאוד מאוד קשה, זה שהאבלים נמצאים במקום אחד, והגופה של היקר להם נמצאת, והקהל נמצא וזה, כאילו המת בינינו. ואנחנו מרגישים משהו מאוד מאוד, אנחנו מתגעגעים אליו, בעיקר אם זה מישהו שהוא קרוב לנו, אנחנו מתגעגעים. ואני תמיד, אני שאלתי את עצמי, רגע, שנייה, למה אנחנו מתגעגעים במקום הזה? הרי ברור לכולנו שאנחנו לא מתגעגעים לגופה שנמצאת, עוד שנייה ישימו אותה בקבר, זה נשמע כזה רע, אבל זה בסוף החיים. ואנחנו לא מתגעגעים לשם. זאת אומרת שיש איזה משהו, נקרא לזה בהתחלה איזושהי הוויה, שהיא לא חומרית, שנמצאת בתוך הגוף, ובאותו מעמד אנחנו מבינים שהיא כבר לא נמצאת שם, ואנחנו מתגעגעים אליה. זאת אומרת, אנחנו מתגעגעים להוויה הזאת, לנוכחות הזאת, למשהו שהוא הוא לא גשמי, הוא לא שם, אנחנו יודעים שהוא לא שם.
אז אתה אומר, זה לא חומר?
זה לא חומר. זה לא חומר. זה משהו שהוא יותר רוחני, נקרא לזה, הוא spiritual. באנגלית יש לזה ביטוי הכי טוב שבעולם. זאת חיות, זאת הוויה. יש לכל הגוף שלנו, כלומר, אם אני אסתכל עכשיו על הגוף שלי, זה חתיכת בשר, לא יודע כמה, לא זוכר כמה אחוזים מים וזה, אבל זה חומר, נכון? אבל הוא עצמו, בפני עצמו, אין לו משמעות.
אוקיי.
יש לו משמעות בעולם הרוח,
כאילו הרוחני, אז אנחנו תכף נסביר את זה.
אבל ההתחלה של ההבנה של מה זה נשמה, זה להבין שזאת החיות שלנו. זאת אותו דבר שמניע אותנו והופך אותנו מסתם גוף לבני אדם. זה מה שיוצר לנו את הרגשות, את החוויות וכן הלאה. זה העניין הזה. אחרי זה, כשמגיעים והם נכנסים לעומק, אז נבין גם מאיפה, מה המקור של הנשמה, מאיפה הגיע, כי זה משליך לנו על החיים.
אוקיי, אז בואו באמת נסביר, כי אין לנו הרבה זמן, יש לנו רק שעה, ואיתך אני יכולה לדבר 3 שעות ולא להרגיש איך הזמן עובר, כי הדברים שלך באמת מרתקים.
ככה אני יוצר תוכניות המשך.
כן, אז יהיה. מאין מגיעה הנשמה? עכשיו בוא נחזור אחורנית לפני שבן אדם מגיע למאה ועשרים. תינוק יוצא מרחם אמו, נכון? באותה שנייה שהוא יוצא מרחם אמו, אז נכנסת הנשמה?
אז קודם כל הנשמה נמצאת שם לפני.
אוקיי.
אז בואו נלך אחורה, וכדי להבין מאיפה מגיעה הנשמות, הנשמה צריכים רגע להבין קצת את מבנה העולמות.
אז בואו נסביר.
מה זה עולם.
נסביר
את זה, ואז
עולם
זה יעזור לנו.
אוקיי.
אנחנו מכירים שיש עולם אחד, כדור הארץ, יוניברס, whatever. אבל מבחינת המבנה האמיתי של העולם, הוא בנוי מכמה עולמות. יש 4 עולמות עיקריים, יש יותר, אבל 4 עיקריים שחשובים לנו. העולם הבסיסי שאנחנו רואים נקרא עולם העשייה, עולם החומר. מעלינו יש עולם שנקרא עולם היצירה.
העולם שאנחנו נמצאים, עולם החומר.
נקרא עולם העשייה, הוא עולם החומר, הוא גם נקרא בין העולמות עולם הבחירה. כי פה יש בחירה. מעלינו יש עולם שנקרא עולם היצירה, עולמם של המלאכים. כל דבר שקורה בעולם הזה נוצר קודם מבחינה רוחנית בעולם היצירה. ואז הוא יורד לפה, אנחנו בוחרים אם לממש את מה שקרה בעולם היצירה או לא לממש את זה. אבל זה העולם שמעלינו, עולמם של המלאכים. מעל עולם המלאכים יש את עולם שנקרא עולם הבריאה, שזה המקור של הנשמות. מעל עולם הבריאה יש את עולמו של הקדוש ברוך הוא, נקרא עולם האצילות. מה עכשיו, מה המקור של הנשמה? למעשה הנשמה היא נמצאת בעולם הבריאה, והיא צריכה לבצע, נדבר מה זה ייעוד ומה זה תיקון, היא צריכה לבצע איזושהי משימה, אבל כדי לממש את המשימה הזאת היא חייבת לרדת, לעזוב את עולם הבריאה ולרדת לעולם העשייה. היא מקבלת גוף, מקבלת את הייעוד והתיקון, אנחנו נרחיב מה זה אומר, ולמעשה מבצעת את התפקיד שלה בעולם שלנו. כשהיא מסיימת את זה, היא תחזור לעולם הבריאה, מה שקרוי מוות.
Okay.
הנשמה היא, אבל היא נצחית. זאת אומרת, לנשמה זה לא שעכשיו היא הגיעה לפה והיא מתה, היא הגיעה לפה, עשתה את התפקיד שלה והיא חזרה לעולם הבריאה.
זה מה שנקרא גלגול הנשמות?
גלגול נשמות זה מצב, אז צריך רגע להבין למה היא יורדת לפה. למעשה הנשמה יורדת לכאן כדי לבצע 2 משימות. אחת מהן נקראת ייעוד. זה למעשה התפקיד שלה, נקרא לזה במשימה הכוללת. בסדר? זאת אומרת, יש משימה כוללת שהתחילה מהאדם הראשון, שקשורה לעולם עצמו. בגדול, הייעוד קשור ליכולת שם לעזור לאחרים, לתת, זה כל מה שקשור לעולמות הנתינה, וזה משימה אחת שלה, יש לה ייעוד. היא קיבלה משימה, היא הגיעה לפה, היא יודעת בדיוק מה היא צריכה לעשות. המשימה השנייה שלה נקראת תיקון. למעשה תיקון זה, נקרא לזה ההברקה, או הליטוש כמו יהלום, של הנשמה שנמצאת למעלה, אז היא יורדת גם ללטש את עצמה פה, על ידי ביצוע משימות וכן הלאה. ואז היא חוזרת.
זאת אומרת, אנחנו מדברים על ייעוד
ותיקון. נכון.
משהו שבאים לעשות, משימה שקיבלנו על עצמנו לעשות פה, ותיקון הנשמה לעשות אותה יותר טובה מאשר היא הייתה בעבר.
כן, ההסבר הפשוט בלשון בני אדם, כל הנשמות בזמן אדם הראשון היו שלמות, היה איזשהו פגם קשור לחטא האדם הראשון, כיתה ב' למדנו בספר עם האדם, נחש וכן הלאה, לא ניכנס למה היה שם, הנשמות נפגמו, התפזרו בעולם, ולמעשה מה שאנחנו עושים היום, כשנשמה יורדת, יורד חלק מנשמה, הוא יורד כדי, נקרא לזה, להתנקות ולזה, לחזור, ואז הוא יחזור למעלה, אל החלק שנשאר.
אז לפני שאנחנו נמשיך לדבר על הנשמה, אתה הסברת שבתווך נמצא עולם המלאכים. מה זה עולם המלאכים?
וואו, מלאכים זה משהו מאוד מרתק. קודם כל, בואו נדבר, אנחנו עכשיו גם בפרשות שבוע עם יעקב, נלחם עם המלאך, אז נכון. צריך להבין מה זה מלאכים. קודם כל, מלאכים זה לא היצורים שאנחנו מכירים עם הכנפיים והדמיון שלנו וכן הלאה, שמתרופפים וכן הלאה. יש אין סוף סוגים של מלאכים. לכל מלאך יש משימה ספציפית, זאת אומרת, ואנחנו רואים את זה, אגב, יש בדיוק בפרשת השבוע, יעקב נלחם עם המלאך, ואז המלאך אומר לו, כאילו המלאך מקבל משימה, הוא שואל אותו, תגיד מה השם שלך, והמלאך אומר לו, מה אכפת לך, איך קוראים לי? למה? כי אנחנו משנים את השם לפי המשימה, אז לכל מלאך יש משימה. לאברהם אבינו הגיעו שלוש מלאכים לבקר, כי לכל אחד הייתה משימה. מלאך נולד, נוצר, הוא לא נולד, הוא נוצר, כדי לבצע משימה, ברגע שהוא יסיים את המשימה הזאת, הוא יסיים את תפקידו.
נשרף, כמו שרף.
בדיוק, אין לו גם יכולת בחירה, זה יציר אלוהים שאין לו בחירה, הוא עושה
בניגוד
רק...
בניגוד אלינו, לנשמות יש.
בשפה המודרנית הוא בוט. בסדר? הוא קיבל משימה, הוא עושה את המשימה, נגמרה, יאללה ביי.
יש מלאכים טובים ויש מלאכים פחות?
עכשיו, המלאכים, בגדול לכל מלאך יש את המשימה, אז יש מלאכים שהם עלולים לפגוע בנו, נקרא לזה ככה. אין רע וטוב, כי רע וטוב זה מושג שלנו מעולם הבחירה. אז למלאכים אין רע וטוב, אבל כן יש יצירים של אלוהים שעלולים לפגוע בנו, נקראים מזיקים. ויש מלאכים שנוצרים ואמורים להגן עלינו. אנחנו, וזה המשהו המופלא, לנו יש את היכולת לברוא מלאכים. זאת אומרת, על ידי זה שלדוגמה, אני אתן עכשיו צדקה, בראתי מלאך, בעצם זה שנתתי צדקה, בראתי מלאך, המלאך הזה מגן עליי. אם עשיתי פעולה שהיא לא בסדר, אני לא רוצה להיכנס פה לדעת או משהו כזה.
כן, אנחנו מדברים מוכניות.
בדיוק. זה לא קשור רק לדעת. עשיתי פעולה, נגיד פגעתי באדם, יצרתי לעצמי מלאך, שהמלאך הזה עלול להזיק לי. ואז יש איזשהו מאזן. העולם בנוי למעשה משני כוחות בגדול של, נקרא לזה, אור וחושך, טומאה, קדושה, שלמעשה כל כוח רוצה לפגוע, כאילו לינוק. השפע שמגיע לעולם צריך להכיל גם את הכוחות הטובים, נקרא לזה, וגם את הכוחות הרעים. ואז למעשה לכוחות הרעים, וזה משהו הכי מבחינתנו הכי בעייתי, המלאכים שהם מהצד לא של האור, לא של הקדושה, הם צריכים גם חיות. ואז הם מנסים לנוק את זה מאיתנו, שזה בגלל זה הם מזיקים לנו, או מהמלאכים הטובים שכאילו בראנו. זה מרתק.
מרתק.
זה מרתק.
אז בואו נחזור לעולם הנשמה. אנחנו יהודים, האם יש הבדל בין נשמות יהודיות לנשמות של עמים אחרים?
אז התשובה היא כן, יש הבדל, ואני אומר את זה פה כי זה נושא כאילו כביכול נורא רגשי, זה לא קשור לטוב או לא טוב.
כן.
זה סיסטם שונה שעובד. זאת אומרת, כל הנשמות היהודיות, סך הכל יש אגב 600 נשמות יהודיות, 600 אלף נשמות יהודיות.
איך 600 אלף? כן, תסביר, כי הסברת לי, אבל אני רוצה שמאזינים
ידעו. אני אסביר רגע.
אנחנו, כמה בעולם? 15 מיליון?
נכון, אני אסביר רגע את העניין של הנשמות, אבל יש סך הכל 600 אלף נשמות יהודיות. כולנו היינו במעמד הר סיני, כולנו היינו בהתגלות האלוקית, כל הנשמות היו בהתגלות הזה, האלוקית במעמד הר סיני, ולמעשה בכולנו צרוב מעמד הר סיני. זה הסט של ה-600 אלף נשמות יהודיות. בנוסף לזה יש סט של נשמות שהן לא יהודיות, שמתנהלות במתכונת שונה. בסדר? זאת אומרת, כללי המשחק שלהם הם קצת שונים, הם מחויבים בפחות מצוות וכן הלאה, אבל גם... זאת אומרת, זה לא שעכשיו מישהו שהוא נוצרי או ממידת אחרת, הוא כאילו לא בסדר או משהו כזה.
בוודאי שלא.
אלא, אבל זה פשוט כן. סט אחר של התנהלות. אגב, מישהו שמתגייר, זאת אומרת, מישהו מעם אחר שמתגייר, הוא מקבל נשמה יהודית. זאת אומרת, למעשה הנשמה שהייתה לו קודם, היא הופכת, היא לא שהיא הופכת, סליחה, היא עוזבת אותו והוא מקבל נשמה מהשורשים היהודיים. ההבדל בין הנשמות של הגויים לנשמות שלנו, זה החלקים של הנשמה.
אוקיי.
בסדר? זה בחלקים של הנשמה.
עכשיו, אתה אומר שאנחנו 600 אלף נשמות, אז איך הגענו ל-15 מיליון?
מאוד פשוט. הנשמה היא רוחנית, ולכן כל הכללים של החומר לא חלים עליה. חומר זה מונח, כלומר, כל הכללים שיש לנו של חומר, נגיד של זמן, מקום וכן הלאה, זה מושגים של חומר. איך אנחנו יודעים, נגיד, מה זה זמן? אם הייתי בנקודה א', עברתי לנקודה ב', בסדר? אז עבר זמן. אבל זה חומר. מכיוון שהנשמה לא מגיעה ממקום של חומר, היא מגיעה ממקום רוחני, אז הכללים האלה של החומר לא חלים עליה. אין לה זמן. היא יכולה ללכת אחורה, קדימה וכן הלאה, אין לה חומר. ובאותה מידה היא יכולה להיות בו זמנית בכמה מקומות. זאת אומרת, לא שיכול להיות. יש מצב שאם נדמיין שיש 600 אלף נשמות למעלה, חלקן ירדו למטה, חלק מהן ירד למטה כדי לתקן, אז יש רסיס אחד אצלי, רסיס אחר אצל משה, וזה אגב אנחנו לא יודעים על זה, ויכול להיות, תיאורטית, יכול להיות שיש לי רסיס, רסיס הנשמה שבתוכי ורסיס שבתוכך, הם מאותו מקום, ואנחנו לא נדע את זה.
אז בוא אני אסביר, כי זה באמת דברים מאוד, ובוא נראה אם אני יורדת לעומק דעתך, זאת אומרת שיכול להיות שכאן בעולם, אני פוגשת חברה, ואני רואה שאני מאוד מחוברת אליה, שאנחנו מאוד מאוד, אנחנו מדברות על אותם נושאים, אנחנו אוהבות אותו דבר, אנחנו אחיות.
יש לכם הרגשה שפגשת אותה לפני.
כבר פגשתי אותה פעם.
נכון.
זאת אומרת שיכול להיות שאנחנו מאותה נשמה.
יכול מאוד להיות שאתם אותו שורש נשמה.
שורש נשמה. בביטוי,
שורש הנשמה זה חלק הנשמה, כאילו חלק האב שנמצא למעלה, בעולם הבריאה שנשאר, ומה שפה זה רסיסים.
זאת אומרת, אנשים מסתובבים כאן בעולם, יכול להיות שהם לא מכירים אחד את השני, אבל זה חלקי...
זה אותו שורש. שורש. עכשיו, אני אמשיך עם זה. לדוגמה, המשפחה, זאת אומרת, אם נגיד עכשיו, את, בעלך, הילדים שלך וכן הלאה, סביר מאוד, זאת אומרת, את והילדים זה בוודאות, אתם מאותו שורש נשמה. זאת אומרת, יש ביניכם קשר נשמתי. זה לא סתם. זאת אומרת, זה אנשים שאת פוגשת, יש... זה הכל מטריקס כזה, שלכל דבר יש איזו קשר לשורשי הנשמה.
מרתק.
כל פעולה שאנחנו עושים פה, וזה משהו שהוא מאוד חשוב לדעת, כל פעולה שאנחנו עושים פה בעולם העשייה, משפיע למעלה עולם, על עולם הבריאה.
וזה תסביר?
זה אחד הדברים הכי מרתקים, זה הקשר שבין הנשמות, הרסיסים שנמצאים פה, לשורשים שלהם בעולם הבריאה, זה גם אחרי זה מתחבר לתקשור. מה זה אומר בפועל? זה אומר שאם עכשיו אני נתתי צדקה פה, בסדר? אני משתמש בביטוי צדקה כי זה הכי פשוט.
כן.
נתתי עכשיו צדקה לאני מתוך מטרה לצאת צדקה. בסדר? לא סתם זרקתי לו שקל. אז אני עשיתי פה פעולה. רסיס הנשמה שלי פה עשה פעולה של חסד.
נכון.
זה השפיע על שורש הנשמה שלי שנמצא למעלה.
שנמצאת למעלה.
עכשיו, איך אנחנו יודעים את זה? אנחנו יודעים את זה ממשהו מאוד פשוט. כתוב בראש השנה שפותחים ספרי חיים ומתים. עכשיו, אתה בא ואתה אומר, אוקיי, חיים אני מבין. חיינו, עשינו, עושים לנו משפט, בסדר, הציור שלימדו אותנו בבית ספר. אבל, אז זה מה אנחנו מבינים. על מה הקשורים המתים? המתים הם כבר, איך שאומרים בערבית, מת מסכין, אלא ירחמו. כאילו, מה אתם רוצים? כן, מה הם קשורים לעניין? המתים שנמצאים בשמיים מושפעים מהפעולות שאנחנו עושים פה.
אז לכן הברכות והזכרות והקדיש וכל הסיפור.
הזכרות, קדיש וכן הלאה, זה פעולות שאנחנו עושים פה כדי לעורר בשמיים משהו רוחני. תפילה, פעולה פיזית שאנחנו עושים פה בעולם העשייה, רמז, בגלל זה הנשמה ירדה כדי שיהיה לגוף שהיא תוכל לעשות את הפעולות האלה, מעוררות ועושות דברים ברוחניות. אם אנחנו, אתן עוד דוגמה שהיא כן. מאוד מעניינת, אם נגיד אני עכשיו הנחתי תפילין והתפללתי, אני מושך שפע אליי ואל כל שורשי הנשמה שלי מתוך התפילה שלי. עכשיו זה לדוגמה, מי שמתפלל, אז יש כאלה שבאים מתפללים הולכים, מי שמתפלל עם מה שנקרא כוונות, זאת אומרת הוא באמת מכוון ורוצה לגרום לפעולה הזאת, אז ממש כתוב לו בתפילה מה הוא עושה בשמיים. הוא מושך שפע, הוא מושך מאיזה מקום לאיזה מקום, וכן הלאה. זה מרתק.
זה מרתק, זה נשמע לא הגיוני, זה נשמע, מי שלא מחובר לעולם הזה, אז הוא אומר, רגע, על מה מדברים כאן? אבל אתה יודע, אני לפעמים, כשאני שומעת את הנושא הזה, זה נותן לי, אני מדברת על הטלפונים האלה. לפני 50-60 שנה, אף אחד לא חשב שיהיה איזה מכשיר שאנחנו נדבר איתו, ומישהו אחר בעולם ישמע, ואנחנו לא רואים איך זה קורה, נכון?
אני אתן לך עוד דוגמה הכי קלאסית. יש לך, אני לא יודע, עם אייפון גלקסי, נגיד, את שומעת את התמונות שלך בענן, נכון?
נכון.
איך זה עובד?
לא יודעת.
אבל, לא, לא, אני לא מבין. מה, את משתמשת במשהו?
נכון, אנחנו לא מבינים בדיוק, זה אותו דבר. זאת ההגבלה.
בול. זאת אומרת, אחד, יש פה משהו שאנחנו לא מבינים,
נכון,
עד הסוף.
נכון.
שתיים, אנחנו לא יכולים להתעלם מזה.
נכון.
שאני אספר לך סיפור.
כי זה נשמע ממש לא הגיוני, ואנשים, מה? אבל זה הגיוני? היום שאתה משתמש בזה, זה הגיוני?
לא הגיוני.
אז זה גם לא הגיוני, נכון?
אני אספר לך סיפור שיסביר שיש קשר בין הנשמות לבינינו.
כן.
אמרתי, סיפרתי שאני גדלתי בשוק לוינסקי, עכשיו אני אוהב המון לטייל בשוק לוינסקי.
שזה מדהים שם, ומי שלא היה שם, אני ממליצה מאזינות ומאזינים, במיוחד ביום שישי.
מותר לעשות פרסומת, אני עושה שם סיורים.
כן, בוודאי.
אני מעביר שם סיורים.
זה אחד המקומות ה...
אז קטע נורא מעניין שקרה לי, אבל שיסביר את הקשר. באתי, הלכתי יום אחד לטייל שם, אני נורא אוהב לטייל שם, אוכל וזה, כאילו זה, ואז הגיע שעת מנחה. אמרתי, יאללה, אני אכנס להתפלל. אבא שלי, זיכרונו לברכה, הוא נפטר לפני 8 שנים. הוא היה מתפלל שם בבית כנסת החלבן, אליהו נביא, על שם החלבן, מי שמכיר. נסת מאוד ידוע שם. זה, נכנסתי להתפלל. לא ידעתי איפה אבא שלי היה יושב. לא ידעתי כלום, רק ידעתי שהוא התפלל שם. ואז נכנסתי, לקחתי סידור והתיישבתי על כיסא. ואז פתאום, יש עוד איזה דקה עד תחילת התפילה, ואז אני מקבל כזה מכה בכתף, שלוש לזה. תגיד, אתה הבן של חיון מהנעליים?
אוהו.
מסתובב כזה, ואז אני רואה את השמה של בית הכנסת. עכשיו, אני יודע מי זה, מעולם לא דיברתי איתו, אני אומר לו, כן, אני הבן של חיון מהנעליים.
אתה גם דומה לאבא?
אני לא דומה. לא, לא, אני דומה לאמא.
אוקיי.
וגם 8 שנים, כאילו, אבא שלי נפטר לפני 8 שנים, כאילו...
עבר זמן, שנים.
עבר זמן? אני אומר לו, כן, אני הבן של חיון מהנעליים. זאת אומרת, תקשיב, אתה יודע שאתה יושב בכיסא שלו?
וואו, לא ידעת איפה...
לא ידעתי איפה אבא שלי
יושב.
אתה יודע שאתה יושב בכיסא של אבא שלך? אמרתי לו, לא, לא ידעתי. ואז הוא אומר לי משהו שהוא יזעזע יותר. הוא אומר לי, תקשיב, אתמול הוא בא אליי בחלום. והוא אמר לי שהיום בצהריים אתה תבוא להתפלל פה.
וואו.
הוא מסר לך שהכל בסדר. עכשיו, מה הסיכוי?
מה הסטטיסטיקה?
זה אפילו לא סיכוי. כאילו, שאבא שלי יבוא אליו בחלום.
נראה שזה מרגש אותך גם.
כן, זה נורא מרגש. יבוא אליו בחלום, יגיד לו שאני אבוא, אני במקרה יגיע לשוק לוינסקי באותו יום, במקרה זה יהיה זמן מנחה, ובמקרה אני אחליט לבוא להתפלל, מה שאני אגב לא עושה בדרך כלל, כי אני מתפלל מנחה יותר מאוחרת. כאילו, מה הסיכוי שזה יקרה? אני לא רוצה להגיד אפס, אבל זה יותר גרוע.
נכון.
וזה מראה שיש קשר בינינו לבין המתים. עכשיו, הקשר הוא דו-סטרי. אחד, הם צריכים אותנו לפעולות. מצד שני, בזוהר נאמר שהעולם לא היה מצליח להתקיים אלמלא הכוח של המתים והתפילות של המתים עלינו. Mm-hmm. זאת אומרת, יש פה קשר מאוד מאוד מהותי.
זאת אומרת, אתה אומר, אנחנו מתפללים לזכרם, קדיש וכו', למה שנעשה ביהדות, אבל אפשר גם לבקש מהם. ואז אז, הם אז, יכולים גם לעזור.
אז פה צריך רגע לסייג את זה, ולהסביר מה זה אומר. אז קודם כל, כן, אפשר, אבל מה שהם יכולים לעשות, הם יכולים להתפלל עבורנו. זאת אומרת, זה לא שעכשיו... נניח אני הולך לקבר צדיק, הצדיק עכשיו יכול לעזור לי. לא, אבל לצדיק יש זכויות, הוא גם נמצא קרוב לכיסא הכבוד, הוא נמצא בעולם יותר גבוה, אז הוא יכול להתפלל עבורי ולבקש. עכשיו, צדיקים זה משהו מאוד מעניין, כי צדיקים, חלק מהנשמה שלהם, גם במותם נשאר בקבר. זאת אומרת, בניגוד לאנשים רגילים שהנשמה חוזרת כולה, צדיקים, חלק מהנשמה נשאר אצלנו.
לכן הולכים
ולכן
להשתתח
אפשר,
על...
בדיוק, ולכן אפשר ללכת לקברי צדיקים, ולבקש מהצדיק, וזה מה שצריך לעשות, שהוא יתפלל עבורנו. ובאמת, בהרבה מאוד מקרים, אנחנו רואים שתפילות של צדיקים ממש הועילו, כמו הסיפור, אגב, בשביעי לאוקטובר, שיש סיפור נורא מפורסם בשביעי באוקטובר, הרי רואים שם, המחבלים נכנסו לנתיבות, הם מגיעים לכיכר, מסתובבים, וחוזרים.
בנתיבות קבור?
בנתיבות. עכשיו, הם בכיכר של שני צדיקים, הרב אברג'יל, זה ממש צמוד לכיכר, והבבא סאלי, מי שמכיר, זה 200 מטר משם. שתפסו את המחבלים האלה. עכשיו, שאלו אותם, למה חזרתם? מה היה שם? אתם מסתובבים וברחתם. אומרים, לא יודעים, הגענו לכיכר, ראינו שני כאלה צדיקים כאלה גדולים, וזה, הפתיעו אותנו, ברחנו. זאת אומרת שיש באמת, לצדיקים, יש כוח מאוד מאוד גדול, צדיקים אחרי המוות שלהם, הם יותר יכולים לעזור מאשר בחייהם, כי הם יותר קרובים. אז לתפילות של צדיקים יש הרבה מאוד משמעות. אני לא נכנס לעניין של קמעות וכן הלאה, אני פחות מתחבר לזה ברמה האישית, בסדר? אני מאוד מאמין בתפילה, אבל תפילה של כל אחד מאיתנו יודעת לעשות המון. תפילה okay. של יהודי יש לה המון כוח.
עכשיו, תפילה זה חובה לקרוא מספר, או תפילה מהלב זה גם משהו שתופס?
התפילה החזקה ביותר, יסלחו לי הרבנים, היא תפילה מהלב.
אוקיי.
Okay. זאת אומרת, זה נקרא עומקה דליבה. התפילה הכי חזקה, שבן אדם בא, בוכה ומתפלל. זאת אומרת, נכון, תקנו לנו תפילות, והכוונה היא שבאמת נתפלל לפי איזשהו סדר מסוים שיש בו היגיון, אבל בסוף אומרים שכל השערים בשמיים ננעלו, חוץ משער אחד, שער הדמעות. ולכן אדם שבא ומתפלל באמת וכן הלאה, התפילה שלו בדרך כלל תתקבל. בדרך כלל רצוי, מי שרוצה להשתמש בזה בצורה מאוד נכונה, אז יש אמרה שאומרת, המתפלל על חברו נהנה תחילה. זאת אומרת, אם עכשיו אני רוצה להתפלל לרפואה של מישהו, אז אני אתפלל לכל חולי עם ישראל, ואז אני אזכיר אותו. זאת אומרת, צריך לדעת איך לעשות את זה, ולכן אגב מאוד מומלץ ללכת לפי הסידור או משהו כזה, אבל ממש לא חייבים.
זאת אומרת, התפילה מעומק הלב פותחת שערי שמיים.
בדיוק, היא הרבה יותר משמעותית.
כן. איך אפשר לקחת את הדברים שאתה אומר לחיי היום-יום? איך בן אדם יכול להיעזר בדברים שלך שאתה אומר לחיים יומיומיים שלו, הפרקטיים.
אני אעשה הסבר באמצע שהוא ייתן לנו. אם אנחנו רגע לקחנו והבנו רגע שנייה מה זה נשמה, אז אנחנו עכשיו מבינים מה הגוף שלנו, מה אנחנו. אנחנו למעשה גוף חומרי שהשאיפה הטבעית שלו זה להתקרקע, הוא כלפי מטה, כי הוא מגיע מחומר, נכון? זאת אומרת, השאיפה הבסיסית של החומר בגוף שלנו, הישות שלנו, קרא הגוף פלוס הנשמה ביחד, מורכבת משניים. הנשמה הגיעה מלמעלה, נכון? אז היא רוצה להגשים את עצמה, היא רוצה לעלות כלפי מעלה. הגוף הוא מתקרקע לחומר, נכון? למעשה אנחנו חיים, וכל אחד מאיתנו נמצא באיזשהו מצב של מתח בין הרצון שלנו להגשים את עצמנו, אני בכוונה מדבר בשפה של קואוצ'ינג, בין הרצון שלנו להגשים את עצמנו, לבין הצרות של החיים שמקרקעות אותנו. ואם אני רוצה עכשיו לקחת את כל הדבר הזה, אז אחד, להבין מה הייעוד שלי בחיים, שאפשר לעשות את זה על זה די שיחת תקשור, אפשר גם להבין לאן אני נמשך וכן הלאה, אנחנו יודעים לעשות את זה גם לבד, מה מושך אותי בחיים, מושך אותי, נכון, אני הייתי קצין בצבא, אבל מה שמשכתי זה לטפל באנשים, אז הייעוד שלי הוא לטפל באנשים. ואז לדייק מה אנחנו באמת רוצים ואוהבים לעשות, זה הקטע שמעלה אותנו מעלה מהנשמה.
אני רק ככה אגיד שבדרך כלל, אפשר לחזור אחרונית לילדות שלנו ולשאול למה התחברנו כשהיינו ילדים, כי אחר נכון. כך השפיעו עלינו כל מיני גורמים, אז הילדות שלנו היא מקום מאוד מאוד נכון.
נכון, הילדות אגב אפשר לשחזר גם ולהסתכל לאורך החיים שלנו, אני מדבר בכלים רגילים, אפילו בלי תקשור או נכון, משהו נכון. כזה, אפשר ללכת לאורך החיים שלנו ולהבין מה היה המסלול שהלך לנו כמו שצריך. ואז אני אומר, אוקיי, זה כנראה הייהוד שלי.
כי כשאנחנו לא הולכים בדרך הנכונה, יש לנו זעזועים.
יש לנו זעזועים וקשיים.
יש לנו, נכון?
בדיוק. כן. ואז למעשה, אם אני רוצה עכשיו לקחת את זה לפרקטיקה של החיים, אני צריך להבין וללמוד לחיות בתוך המתח הזה, בין הרצון להגשים את עצמי, לבין הצורך הקיומי שלנו, הקרקוע. ולקחת, ועכשיו יש איזה תהליך מאוד מובנה, זאת אומרת, אחד, ליצור לעצמי את הכלים להתפתחות רוחנית. בסדר? בקבלה זה נקרא כלים. זה היכולת שלי להכיל שפע. אז אני רוצה, אז השלב הראשון יהיה היכולת שלי להכיל שפע, קודם כל. זה ליצור לעצמי כלים של התפתחות רוחנית, מנטלית, רגשית, להיות מוכן. כי אחרת אני אהיה כמו זה שזכה בלוטו במיליון דולר, אבל הוא לא מוכן לזה, הוא מפסיד את כל הכסף.
אוקיי, אז בוא, זה נקודה שאתה תסביר מה זה שפע.
וואו.
מה זה שפע ואיך אנחנו מקבלים אותו, כי אנחנו דיברנו על זה בשיחה המקדימה, וזה דבר מדהים שאנשים צריכים לדעת איך עושים את זה ומה לא עושים. זה גם חשוב.
נכון, אז אני אסביר רגע מה המקור של השפע. אז קודם כל, השפע המקור שלו הוא מבורא עולם. בורא עולם הוא הנתינה האינסופית. זאת אומרת, אין לו גבול. הוא הנותן היחידי. כולנו, אגב, גם נותנים ומקבלים, כי אחרת אנחנו מתרוקנים. הבורא עולם הוא רק נותן. ואז למעשה מה שהוא עושה הוא מה תפקיד הנשמות. התפקיד של הנשמות זה למשוך את השפע מעולמו של בורא עולם, בסדר? ולהוריד אותו למעשה לעולם העשייה. השפע הוא החיות של העולם. למעשה. זאת אומרת, בלי שפע אין חיות. זה האנרגיה שמניעה את העולם.
ושפע זה כל דבר. זה כסף, זה בריאות, זה כל דבר שעולה לנו.
כל החיות והאנרגטיות שמניעה את העולם זה שפע. לא רק אפסים בחשבון הבנק.
בדיוק.
שרצו שיהיה אחד לפני. בסדר? לא. כל דבר שהוא החיות, האנרגיה, מה שמצמיח אותנו, מה שגורם לנו לאכול וכן הלאה, הכל זה השפע בעולם. השפע הוא אינסופי. התפקיד של הנשמות למעשה זה למשוך את השפע ולהפיץ אותו בעולם. המטרה היא שזה יגיע מה שקרוי בקבלה לקדושה, מה שבעולם שלנו לכוחות האור. נקרא לזה במטריקס מה שנקרא, זה האור, לדברים הטובים. כי אז אנחנו מגבירים את הטוב בעולם. והדרך להגביר את להביס את החושך בעולם היא על ידי הגברת האור. אנחנו לא יכולים להילחם. עכשיו, מה קורה? הורדנו את השפע, והוא הלך, נקרא לזה, לדברים טובים שמקדמים את העולם ומתקנים אותו ועושים אותו עולם טוב יותר. אל מול זה, יש לנו שני את המזיקים שגם צריכים חיות, הם גם רוצים לחיות, והם כל הזמן ינסו למשוך את השפע הזה אליו, אליהם. ואנחנו צריכים פשוט להגן על השפע כדי שהוא ילך רק לאותם דברים
איך
טובים.
איך מגנים על השפע?
תראה, יש המון כלים להגנה. בגדול, אם אנחנו מתמקדים, הכלי הכי בסיסי זה להתמקד באור.
זה לא לחשוב שלילי.
לא להכניס, בדיוק, לא להכניס לעולם שלנו את המחשבות השליליות, את הגישות השליליות וכן הלאה. זה, עברנו 50% מהבעיה.
כלומר, אם אני שם את הפנס על החיובי, אני פחות נותנת מקום לשלילי.
בשפת ה-NLP, כן. אוקיי. זאת אומרת, אני אסביר את זה בשפה פשוטה, מה שאנחנו מסתכלים עליו במה שאנחנו מתמקדים גדל. זאת אומרת, אם אני מתמקד במה שלא טוב בעולם, בסדר? אז זה יגדל לי. על חצי בדיחה אומרים, כשאתה בא ואתה אומר שטוב לך, בורא עולם אומר, זה טוב, אני אראה לך מה זה טוב. אתה אומר שרע לך, אומר לך, זה רע, אני אראה לך מה זה רע. וזה באמת ככה. זאת אומרת, בסוף המנגנון הוא שאם אני מתמקד בטוב, אני מסתכל על נתינה, נתינה מגבירה שפע בעולם.
אז רגע, אז בוא תסביר את זה. כי אם אנחנו נדמה את זה לכלי, נכון? והכלי הוא מקבל, אבל הוא לא נותן. אז מה הוא קורה לו?
הוא יישפך.
הוא יישפך.
נכון.
זאת אומרת, אנחנו מקבלים, אנחנו נותנים. ככל שניתן, נקבל. נכון?
נכון,
זה מה שהסברת לי?
נכון, נכון.
אז בוא תסביר ותדייק את זה.
זאת אומרת, בסוף הרעיון הוא ליצור את הזרימה הזאת של השפע.
בדיוק.
עכשיו, איך אני יוצר את הזרימה? אני יוצר את הזרימה על ידי זה שאני מצד אחד מקבל, אבל מצד שני אני גם מפיץ את זה הלאה. זאת אומרת, אם אני עכשיו בא ומדבר איתכם על עולם הנשמות, אז אני קיבלתי ידע. התפקיד שלי הוא לא רק לשמור את זה אצלי ולהיות עכשיו הבן אדם שהכי מבין בנשמות בעולם. בסדר? לצורך השיחה. אני בחיים לא יהיה זה, אבל כאילו הבן אדם שהוא יודע הכי קבלה, זה לא יעזור לי כלום. אם אני לא אקח עכשיו את הידע שלי ואני אדבר פה ואני אבוא אלייך ואני אפיץ את זה הלאה ואני אגרום לעוד אנשים להתחבר לדבר הזה ואפילו לקחת מכל השיחה שלנו היום את ה-10 אגורות צדקה לעני, בסדר? או הטוב או הנתינה או משהו כזה, אז אני לא ייצור שפע בעולם, כי העולם הוא צריך את הזרימה. עכשיו למה זה? נסביר את זה מפיזיקה. אם אני עכשיו נתתי לך עכשיו לצורך השיחה 100 שקלים, נשתמש בכסף, אבל זה לא משנה, עשיתי לך, עזרתי לך במשהו.
כן.
מה אומר העולם, כאילו הזה, הוא פיזיקה, הוא רוצה לחזור לאיזון. אבל אם אני נתתי, אז אני חסר. אז אם אני חסר, אני צריך לקבל. עכשיו, אני לא אקבל ישירות ממך. אני אקבל את זה ממקור אחר. עכשיו, הקבלה שאני אקבל, היא לא מדויקת, זה לא עובד פה בסופרים לי טיפות. אז אני בדרך כלל, אני אקבל יותר. ואז אני הגברתי את השפע, ואז את לקחת את ה-100 שקלים שנתתי, וקנית עם זה משהו. עכשיו, אותו אחד שאת קנית אצלו, הלך וקנה, והבת שלו הלכה לחוג. ואז המאה שקלים האלה הם מתגלגלים.
מתפזרים, הטוב מתפזר.
הטוב מתפזר, ויותר ויותר אנשים נהנים מהשפע. וזה היפה בשפע. זאת אומרת, ברגע שאני עושה משהו טוב לבן אדם, אני מגביר את השפע בעולם. אם אני עושה אגב רע, אז אני מצמצם את השפע בעולם.
על זה נאמר, כשיורד גשם, כולם נרטבים.
נכון, בכלל, להצמד לאנשי שפע, זאת אומרת, וזה חלק מהעניין, בעולם העסקי יש ביטוי שנקרא Rainmakers, שזה אנשי שפע, זה אנשים שיודעים לפזר סביבם שפע.
ואני אתן לך דוגמה, יש אנשים, ואני מכירה אותם אישית, כשהם נכנסים לחנות, החנות ריקה, נכון?
החנות מתמלאת.
פתאום מתמלאת, וכולם רוצים את מה שהם קונים, יש להם אנרגיה, זה לא דברים, זה דברים שכולם יודעים ורואים את זה, אבל לא מבינים למה זה קורה.
נכון, זה בדיוק העניין. יש אנשי שפע, זאת אומרת, יש נשמות שהייעוד שלהם קשור להגברת השפע, או לחילופין, זה אנשים שהבינו, אני קורא לזה, הבינו את המשחק. הם הבינו שאם הם ייצרו מולם שפע, אז הכל יהיה בסדר. עכשיו, אני נותן תמיד דוגמה הכי פרקטית שבעולם. אני מאמן עסקי.
כן.
באים אליי מאמנים עסקיים הרבה פעמים, ואומרים לי, תקשיב, קובי, אנחנו צריכים עזרה. אומר לו, מה אתה צריך? יש לי סדנה. אומר, במה, איזה נושא הסדנה? אומרים לי את הנושא, אומר, אין שום בעיה, אני שולח לך עכשיו במייל מצגת שיש לי באותו נושא. תעבור עליה, דבר איתי, אני אעזור לך לבנות את הסדנה. אז תכאורה, תגידי לי, רגע, שנייה, אתה מפסיד פה כסף. כאילו, הוא לא יעשה את זה, אולי אתה תרוויח. התשובה היא לא. כי ככל שאני אעזור לו יותר, והוא ירוויח, איכשהו, אני בסוף זה יגיע אליי בחזרה.
זה ממש כך.
וזה בדיוק ככה בעולם, עכשיו ברמה הכי פרקטית, זאת אומרת, בלי רוחניות, בלי דת, בלי כלום, כאילו ככה העולם עובד. פשוט ככה הוא עובד. ככל שאנחנו נותנים יותר, אנחנו בסוף מקבלים יותר, ואנשים לא מבינים את המנגנון.
ממש.
הם לא מבינים למה זה עובד.
אז אנחנו נצא לשיר קטן, ואין לנו הרבה זמן, אבל אנחנו נצא לשיר, נעשה ככה נשימה קצרה, ונחזור נדבר עוד על פרקטיקה. מה אפשר לקחת מפה ולעשות כבר מחר בבוקר.
אחלה.
נעמי חייקה מגישה, זמן זהב, חשיבה חיובית והעצמה לבני ובנות גיל הזהב ואמצע החיים. עכשיו ברדיו סול.
אחר
טוב, זאת כן קורין אלעל, זן נדיר, ואנחנו כאן בשידור חי עם קובי חיון מדברים על מסע נשמה בשיחה באמת באמת מרתקת. קובי, אנחנו לפני שיצאנו להפסקה דיברנו על הנשמה, על השפע שמגיע אלינו, ואמרנו שגם נחבר את זה לחיי היום יום, ונתת את הדוגמה על על צדקה, על תפילה. יש עוד דברים שחשוב שהמאזינים ידעו איך להביא שפע, איך להתחבר לעולם הזה הרוחני, גם לא לכל מי שככה קשור בחיי היום יום?
אני חושב שלהתחבר לעולם הרוחני זה מעבר. זאת אומרת, השאלה היא מעבר צריכה להיות, אלא כן. איך אני עכשיו מכניס שפע לעולם שלי? Mm-hmm. זאת אומרת, לאו דווקא ברוחניות, כי רוחניות היא רק השלב הראשון. זאת אומרת, השלב הראשון זה כן להיפתח להיבט הרוחני. זאת אומרת, להבין שיש פה עוד מימד, הוא המימד הרוחני. אני עוד פעם, אני מפריד בין רוחניות לדת. יש מימד שהוא רוחני, שאנחנו חייבים להבין, לא להבין אותו, אבל להיכנס אליו. Mm-hmm. זה אומר לקחת אפילו איזשהו קורס, לשמוע הרצאות באינטרנט, או משהו כזה, שיפתחו את המיינד שלנו לקטע הזה, ואנחנו חייבים להיות אגב בפתיחות, כי אותו אחד שעד היום לא נחשף לזה, זה קשה בהתחלה. זה לא פשוט. אז כן, להתחיל לאט לאט להיכנס לעניין הזה, להבין, רגע, מה זה רוחניות, מה זה נשמה, נתתי פה הרבה ביטויים, להיכנס ולהבין. השלב השני זה לפתח את התודעה שלנו. שזה בדרך כלל, זה יכול להיות בתהליך קואוצ'ינג, זה יכול להיות בהרבה מאוד דברים, שבסוף אנחנו מתעסקים עם אותו חלק בגוף שלנו ששואף למעלה. כל תהליכי האימון למעשה, מה הם עושים? הם עובדים על המיינדסט, עובדים על המרחבים המנטליים, זה למעשה ליצור לנו, וזה מה שיגרום לנו, זה איזשהו רכיב של חלום, רכיב שלוקח אותנו למעלה. השלב הבא זה להתחיל לעבוד על החסמים וההרגלים שלנו, מעולם הקואוצ'ינג, וזה כבר הרבה יותר פרקטי. זה יכול להיות תהליך ליווי אישי, זה יכול להיות אם מישהו הוא בעל עסק מרגיש שהוא תקוע בעסק, אז ליווי עסקי, אבל שיהיה לו ממדים רוחניים ומנטליים, לא סתם בוא תעשה שיווק ככה, אלא להוסיף עוד ממד לחיים. ועכשיו להעלות את המודעות שלנו לחיים שלנו. זאת אומרת, אתה עושה פעולה, תבין למה אתה עושה אותה. אתה אוכל, תבין רגע שנייה, האוכל הזה, אני עכשיו אוכל פרוסת לחם, זה לקחו מלאך שגידל את ממש, הוא היה וליווה את כל תהליך החיטה, וזה וזה וזה, עד שאפו ונהיה לי אוכל. אז מאיפה האוכל הזה הגיע? יש איזה משהו יותר מזה, ואז לחיות, והדבר האחרון, לחיות כל הזמן בהוקרה ובתודה.
בהודיה.
בהודיה, בהוקרה, להבין שאומרים בגמרא משהו שהוא נורא מעניין, זה שחייב אדם לברך על הרע כמו שהוא מברך על הטוב. אתה בא ואתה אומר, מה, כאילו מה, אתה עושה צחוק ממני? טוב, אני מבין למה צריך להוקיר, אבל לא, זה להוקיר תודה לכל דבר שיש לנו בחיים. גם הדברים הטובים וגם הדברים הפחות טובים. כי הדברים הפחות טובים, אלה שמתקנים אותנו, הם אלה שגורמים לנו כל הזמן לרצות להיות יותר טוב. אז גם לכל דבר שאנחנו, קורה לנו בחיים, יש משמעות, ולנסות להבין את זה. ולהוקיר תודה כל הזמן על מה שיש לנו. מישהו פעם אמר לי, אם יש לך פנצ'ר באוטו, תגיד תודה, יש לך אוטו.
נכון.
יתפוצץ לך צינור בבית, מים, תגיד תודה, יש לך בית. עכשיו, וזה באמת ככה, אנחנו לא מתייחסים לזה ככה, יאללה, איזה בסה, יש לי פנצ'ר באוטו, תגיד תודה, יש לך אוטו, 8 מספרים.
או, שלא יודע, אם היית נוסע, מה היה קורה? אולי עיכוב,
נכון.
אולי עיכוב לטובה.
יש המון סיפורים כאלה, ולכן, נכון. ברגע שאני חי בהוקרה, ורגע לפני שאני הולך לישון, עוד לפני הדברים שאני יכול לתת עצות בנושא דת, רגע לפני שאני הולך לישון, אני קורא לזה הראש על הקרית,
כן.
זה, תעצור שנייה, תגיד, רגע, שנייה, מה היה לי טוב היום? על מה אני מוכיר תודה? על מה אני מודה? בסדר? אם אתה מגיע מהקטע הדתי הזה לבורא עולם, ואם לא, על מה אני מודה לעצמי? כאילו, תגיד, אוקיי, מה עשיתי טוב היום?
העיקר להיות ברוחני, בתודה, בהוויה של תודה,
בול,
על מה שיש
תודה,
לי.
על מה שיש. עכשיו, זה לא מובן מאליו שיש לי אישה, זה לא מובן מאליו שיש לי ילדים, וכל פעם שהם מצבנים אותי, אני נזכר שזה איזה כיף שיש לי אותם.
נכון.
וברגע שאנחנו חיים את הדבר הזה, אז אנחנו מתמקדים בטוב. ברגע שאני מתמקד בטוב, אז הטוב מתגבר בחיים שלי, וגם אם יש משהו שהוא פחות טוב, אז הוא כבר הופך להיות שולי. אבל אנחנו גם הרבה אנשים רצים אחרי האושר ומחפשים את האושר
האושר בעין.
באלף, כן.
אנחנו מדבר, אתה אומר,
אני מדבר על האושר באלף.
גם על זה מחפשים. לא, הם מחפשים גם וגם, את שני את העין ועל האלף, נכון?
כן, אבל האושר באלף, בסדר? אני שליח ציבור, אז אני אומר אושר ואושר.
אושר ואושר, נכון.
אז גם אם אנחנו עכשיו מחפשים את האושר, אני לא צריך לנסוע לאיזשהו מקדש בהודו או משהו כזה. האושר הוא נמצא אצלנו, הוא פנימי. וברגע שאני מבין את זה שזו ההוויה שלי, ואני עושה דרכים כדי לגלות את האושר הפנימי שלי, אז החיים שלי הרבה יותר טובים. וגם אם יש דברים פחות טובים, כאילו לא הכל דבש וסילן בעולמו של קובי. אבל גם זה מתגמד, כי אתה מבין, אחד, שיש להם מטרה, והדבר השני זה שגם אם יש לך משהו רע, אוקיי, בסדר, אז אני מחר יהיה יותר טוב, אני אשתפר. עכשיו, ברגע שחיים את הדבר הזה, שכל יום להסתכל על הטוב בחיים שלנו וכן הלאה, עכשיו, אני לא, כאילו, אי אפשר להאשים אותי שאני רוחניק מחבק עצים. אני מאמן עסקי.
אתה ממש לא. אני מכירה אותך, מי שמכיר אותך יודע שאתה ממש ממש לא רוחני מחבק עצים, אתה רוחני, אבל...
אני רוחני, אני לא רוחניקי.
אבל פרקטי.
עכשיו, ברגע שאנחנו חיים חיים כאלה, ואנחנו מעריכים את מה שיש לנו בעולם, החיים שלנו כבר נראים יותר טוב. אז זה אני חושב שהמפתח באמת, פשוט להוקיר תודה על הכל.
אני חושבת שזה מדהים. מילה אחרונה ככה, כי ממש אנחנו דקה לסיום.
תחלמו בגדול ותנו לנשמה שלכם להגשים את עצמה. אני חושב שזה המשפט הכי חשוב.
תודה רבה לך, קובי חיון. הכנתי כל כך הרבה שאלות לשאול אותך. תראה, אני באמת, אתה איש מרתק, יש לך הרצאות מרתקות, יש לך הרצאה על הנשמה. מי שמתעניין וזה מרתק אותו, תחפשו את קובי חיון בפייסבוק, נכון?
פייסבוק, יעקב איש אור.
יעקב איש אור, חפשו את זה, אתם לא תצטערו. אז תודה רבה לקובי חיון שהצטרף אלינו היום. באמת תחפשו את קובי ותראו. בנימה אישית, מה שאני לוקחת מהרעיון ומהנושא באמת מרתק הזה ששוחחנו עליו היום, שכל אחד ואחת מאיתנו הוא הרבה יותר מהגוף הפיזי. יש בתוכנו משהו גדול יותר שהוא נשמה, ישות פנימית שמגיעה לעולם הזאת, הזה, עם מטרה מסוימת, משימה ייחודית. אבל האם עצרתם פעם לחשוב על אותה מטרה? למה דווקא אנחנו? אז באמת, בתוך כל אלה, קל לשכוח שהחיים הם לא רק לעשות, הם גם להיות. הם להבין למה אנחנו כאן, מה המשמעות של הבחירות שלנו, ואיך כל מה שאנחנו עוברים, הטוב, הקשה, הם חלק ממסע רוחני יותר. אני בטוחה שפתחנו בשיחה הזאת צוהר לנושא המרתק שלא מרבים לדבר עליו, וייתן לכם חומר למחשבה. מאזינות ומאזינים, אם מצאתם ערך בתוכנית, תעבירו אותה הלאה, תעשו מעשה טוב. קובי אמר שזה חוזר אליכם בגדול. תודה לטכנאי שידור שוקי אברהם שליווה אותי, תודה לאחד שלי משה חייקה שם מעבר לזכוכית. אני נעמי חייקה, מאחלת לכם המשך שבוע טוב, מתפללת יחד איתכם כבכל שבוע. יש לנו 100 אחים ואחיות שם בעזה, הלוואי ויחזרו במהרה, אולי זה כבר נמצא באוויר. שולחת איחולים לשמירה והגנה לחיילינו, להתראות בשבוע הבא, באותה שעה, באותו מקום. תודה שהייתם איתי. שהיא ספינה שטובעת כשחופרים